שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית, מה שלומכם היום? יום ראשון בשבוע, זהו, שבוע חדש בעזרת השם. מה הולך את השבוע? ממשלה חדשה, לא ממשלה חדשה, אף אחד לא יודע, ואנחנו נראה את זה בהמשך. השאלה היא, מה קורה איתנו? הממשלה תשתנה או לא תשתנה? השאלה היא, למה אנחנו לא משתנים? בואו ננסה להבין למה אנשים לא משתנים, למרות שהם שומעים הרצאות, קוראים ספרים, רוצים להשתנות, למה הם לא משתנים? מצד אחד, ולא רק אנשים אחרים, אלא גם אנחנו, ומצד שני, איך כן? בסדר? היום אנחנו נלמד קצת על התורות שבעצם משפיעות עלינו, איך אנחנו מושפעים על ידי אנשים אחרים, מה קשור לתרומת איברים, האם אני יכול להגביר את הטלמרקטינג על ידי צלצול בזה פעמון, ובעצם איך מיישמים את זה על ידי מה שאנחנו אוכלים, שומעים ועושים, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, לכן איתי באולפן, לא אחר מאשר מוטי קופפר ברדיו קול חי, מאיר לבוביץ' פה באולפני דברות, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. טוב, אז מה אתם אומרים? מה השקרים, נקרא לזה ככה, שאנחנו מספרים לעצמנו למה אנחנו לא משתנים? או למה אחרים לא משתנים? הרבה פעמים אנחנו נגיד, אולי תקשיב, אין לי את הידע, אם הייתי יודע, אז אתה מבין, הייתי, יקיריי, כל אחד מאיתנו יודע הרבה יותר, נקרא לזה ככה, ממה שהוא עושה בפועל. כל אחד מאיתנו יודע שלא טוב לעשות כל מיני דברים, ובכל זאת, למרות שאנחנו יודעים, ויודעים את ההשלכות, ואפילו יכולים לסור על זה שיחה לעומק, אנחנו בכל זאת לא משתנים. ישנה תופעה שידע הוא לא זה מה שישנה את האדם, וגם לא ניסיון. תשמע, אין לי ידע ניסיון, אבל אולי עם הזמן זה יקרה? לא. עשו מחקר על רופאים, רופאים שהם מנתחי רנטגן, זאת אומרת, מנתחים תצלומי רנטגן, לקחו סטאג'רים חדשים, באמת, רופא צעיר, סך הכל שנה, שנתיים בהתמחות שלו, ולעומתו לקחו רופאים שכבר 20 שנה במקצוע, וניסו לראות האם יש הבדלים, האם ברמה המקצועית, איזה רופא טוב יותר? רופא מתחיל, סך הכל אחרי סיום הלימודים, ניקח אותו שנתיים, שלוש, וניקח רופא מאוד ותיק, כבר 25 שנה במקצוע, האם יהיה הבדל? תוצאה? כמעט ולא היה הבדל. למרות שזה יש לו ניסיון של 20 שנה, זה יש לו ניסיון של 20 שנה, לא מכריח שהוא אכן יהיה טוב יותר. זאת אומרת, הוא רכש ידע. השאלה אם הוא רכש ידע חדש, האם הוא התמקצע יותר? בוא ניקח את זה לתחום של מורים גם. איזה מורים טובים יותר לפי דעתכם? מורים טריים, מה שנקרא, עכשיו מורה שיצא לשוק, או מורה שיצא עכשיו מורה חדש, סך הכל שנתיים בתוך המקצוע, האם הוא יהיה מורה פחות טוב, או תהיה מורה פחות טובה ממורים של 30 שנה? או שהמורים של 30 שנה, אתה יודע, כבר דשים בחומר, פחות מתעדכנים, פחות חדים וחריפים, כי אתה יודע, כבר התרגלו למקצוע. מי יותר טוב? אז אנחנו נראה שכמעט ולא יהיו הבדלים. אז ידע בפני עצמו, זה לא מספיק, אנחנו יכולים לדעת הרבה מאוד, ועדיין לא נשתנה או נשתפר. אותו דבר גם, אולי אין לנו מספיק מוטיבציה. לפעמים יש לי מוטיבציה, אני אומר את האמת, אני באמת רוצה, אבל אני לא מצליח להתמיד. אז גם מוטיבציה זה לא הנקודה הזאת שתשפיע האם אנחנו נשתנה או לא. אולי הוא לא רוצה מספיק הרב, הוא לא רוצה מספיק. אם הוא יחליט, אז הוא יכול הרבה דברים, הוא פשוט לא רוצה. לא מדויק, יש אנשים שבאמת רוצים, אנשים שהחליטו, וכל זה לא מונע מאיתנו עדיין לדשדש באותו מקום, וזה לא רק אנחנו, זה גם במיקרו וגם במקרו. תיקח ארגונים, בתי ספר, תלמודי תורה, ארגונים, מפעלים, אתה תראה שאותם בעיות ליבה, נקרא לזה, שיש להם היום, תפגוש אותם בעוד 5 שנים, אתה תמצא אותם עם אותם בעיות ליבה. כמעט, תראה, המנכ״ל השתנה, לא יודע מה, התספורת השתנתה, לא יודע מה, יעלו במשקל, ירדו במשקל, אבל תכלס, המצב נשאר אותו דבר, אותו דבר בזוגיות. אתה יכול לראות שיש בעיות בזוגיות, בעיות מסוימות, שאנחנו נפגוש את הזוג היום, נפגוש את הזוג בעוד 5 שנים, ואתה תראה שהם ידברו על אותם בעיות. ולמה? למה אנחנו באמת לא משתנים? אז זה לא בגלל ידע ולא בגלל מוטיבציה ולא בגלל שאנחנו לא רוצים. יש פה עוד מספר מרכיבים שהם כנראה אולי שקרים מסוים שאנחנו מספרים לעצמנו שזו הסיבה. אז בואו נראה איך כן אפשר להשתנות, וזה אנחנו אולי דברים שאנחנו לא שמים לב. כי נראה לנו שאנחנו הולכים לכנסת עכשיו, לבחירות, ונבחר מה שאנחנו חושבים באמת. אבל שאלה, מה שאנחנו בוחרים, אם זה באמת מה שאנחנו רוצים, או מה שהחברה סביבנו רוצה עבורנו. מה הכוונה? ניסוי שעשו בארצות הברית מאוד פשוט. אדם נכנס לקפיטריה, קפיטריה, מראש, מארגני הניסוי דואגים שכל מי שיהיה בקפיטריה יהיו, סליחה לבית, שמנמנים. בסדר? שאוכלים דברים שמנמנים, תקשיב, מרביצים בעוגות, לא יודעת, בדונאץ האלה, כאילו אוכלים את המאכלים הכי הכי טעימים, תכלס. בסדר? אז אדם נכנס לקפיטריה, יש שם אנשים שמנמנים. ניסוי, אותו ניסוי, אדם נכנס לקפיטריה, אבל מי שנמצא שם, כולם רזרזים, חטובים, אוכלים סלטים ומרביצים בנבטים. האם האנשים שסביבי בקפיטריה ישפיעו על מה שאני אזמין לפי דעתכם? אני באתי לקפיטריה כי אני רוצה להזמין משהו. האם האנשים שאני אראה אותם סביבי ישפיעו עליי או לא? תשובה, נתנו שלוש אופציות. א', שאדם יבחר מה שהוא רוצה. אופציה שנייה, שאדם יבחר ההפך מהאנשים שסביבו. זאת אומרת, אם הם אוכלים כולם בריא, פרינציפ אני אוכל לזוגה עכשיו, יאללה, יאללה, שילחו כל הרזרזים האלה. או, אפשרות שלישית, אני בעצם מסתכרן עם האנשים שסביבי. זאת אומרת, אם האנשים שמנמנים אוכלים דברים שמנמנים, אני אזמין משהו שמנמן, וההפך, אנשים רזרזים, וכן הלאה. מה לפי דעתכם אנשים, רוב האנשים עשו? מה? אני אגיד לכם, הם הזמינו משהו בהתאם לשאר. זאת אומרת, החברה, זה נקרא אפילו ריצוי חברתי, רצייה חברתית זה נקרא, שאני רוצה מה שהחברה שלי רוצה. אני לא רוצה להיות שונה, אני לא רוצה להיות אחר, אני בגדול רוצה להתמזג עם הסביבה שלי, ולכן כל דבר שאתם רוצים לשנות, תבדקו מי הסביבה שלכם. כי אם מישהו מהסביבה שלכם מתנהג בצורה מסוימת, עולה הסיכוי שגם אתם תתנהגו באותה צורה. אם אתם תסתובבו עם אנשים שעושים ספורט, אתם תעשו יותר ספורט. אם אתם תסתובבו עם אנשים שלומדים יותר תורה, אתם תלמדו יותר תורה. כמובן בצורה רצונית, לא כאילו עכשיו אני מתחרה איתם, אני לא בא לי ללמוד תורה, תראה, הם לומדים כל המעצבנים אותי. אז אם הם מעצבנים אותך, אתה לא תהיה איתם הרבה זמן. אתה תסתובב עם חבר'ה שכביכול מתאימים יותר להתנהגות שלך. אז תבחר מה אתה רוצה להיות, תבחר את הסביבה שלך ולשם תלך. ותבינו שאנחנו נהיה מושפעים בצורה גם לא מודעת. למה אני אומר? אני חוזר רגע לניסוי הזה של הקפיטריה, שאנשים בחרו בהתאם לאנשים שהיו סביבם בצורה ויזואלית בקפיטריה, אבל כשהם יצאו מהקפיטריה והם נשאלו למה הזמנת מה שהזמנת? מה התשובה הייתה לפי דעתכם? היו שם שמנמנים, אז אני, וואלה, גם אני התפרעתי. לא. אף אחד לא אומר את זה. כולם אמרו, כמעט כולם, את אותה תשובה, כי אני רציתי. האם זה באמת כי הם רצו, או שהם היו מושפעים מהסביבה? תשובה, אנחנו רואים בניסוי, הם מושפעו מהסביבה. אנחנו רואים שוב, שבוע שעבר, קורח, לפני שבועיים, את הפרשת המרגלים. דיברנו על זה על כמה אנשים מושפעים ממה שקורה סביבם, ואם כבר הזכרנו פרשת קורח שבוע שעבר, קורח הרי ממציא סיפור, כולם מכירים את זה, שהוא בא עם דמעות באמת לעם ישראל. הוא מספר לנו שאלמנה עם שתי בנות, הייתה אצלנו שכנה שלו, ובשלב מסוים הוא מביא את כל התהליך על השדה, והיא זורעת, ומשה רבנו אומר לה, לא לזרוע כלאי, והיא באה לחרוש, אז לא לחרוש משור וחמור יחדיו. סיפור שלם שהכל עלילת שווא, עלילת דם, כי בסוף היא נפטרה הרי מרעב, ככה קורח סיפר. ואיזה רעב, אנשים אוכלים שם מן, אי אפשר למות ברעב, במדבר. אבל השקר, למרות שאני יודע שזה שקר, משפיע עליי או לא, בואו תקשיבו, ניסוי מזעזע. מזמינים אתכם לשבת במסעדה עם מישהו. אותך מזמינים עם מישהו, אותך עם מישהי, מישהו שהוא כמובן משתף פעולה עם הניסוי, ועל מנת להכיר אחד השני, שיחה פשוטה, small talk קוראים לזה. אתה יודע, שיחה חברית, להכיר בן אדם, יופי. עכשיו אתם יושבים עם אותו בן אדם במסעדה, באיזה בית קפה, אווירה מאוד נעימה, מאוד חברותית. הבן אדם שיושב מולכם מדבר בצורה קולחת, מעניינת, הוא טיפוס מאוד חברותי, מחייך, נעים הליכות, נהדר. אחרי 20 דקות שאותו בן אדם יושב איתכם, הוא אומר, אני מצטער, אני צריך ללכת, ובא המחליף שלו. המחליף שלו הוא בעצם הפסיכולוג שמנהל את הניסוי, והוא אומר לכם, אכן, אני הפסיכולוג, אני רוצה פשוט להגיד לכם נקודה אחת פשוטה. אני אוכל להגיד לכם עכשיו כמה דברים על יעקב, נקרא לו, זה שהיה שדיבר איתכם עד עכשיו, נהדר. אני רוצה להגיד לכם כמה נקודות, אבל אני מעוניין שתחתמו לי לפני שאני מתחיל לספר לכם על יעקב, תחתמו שאתם יודעים שכל מה שאני עומד להגיד לכם עכשיו על יעקב, זה שקר גמור. בסדר? תקשיבו טוב. אני מבקש לכם לחתום עכשיו מראש, שאתם יודעים שכל מה שאני הולך לספר לכם על אותו יעקב, זה שישב איתכם מקודם, ואלכם מאוד נעים לדבר איתו, ומאוד חברותי ונחמד ומחייך וקריזמטי, בסדר? אני הולך להגיד לכם כמה דברים עליו, אבל אני מודיע לכם מראש, תחתמו על זה שאתם יודעים שכל מה שאני להגיד לכם, שקר. בסדר? אתם חותמים. ואז מתחילים ללחלך על יעקב הזה. הוא רשע מרושע, תחמן, שקרן, עוד כמה דברים שאפילו לא אגיד את זה פה בשידור, אבל באמת, מחמאות, השם ירחם, ממש דברי גנאי, בלע ועזות. בסדר? ואחרי איזה 10 דקות, שבאמת יורדים, עכשיו, יחתים אתכם לפני כן. בסדר? שאתם יודעים שזה שקר. ולאחר ששתפו אותו במילות בלע נוראיות, ולשון הרע למאדרין, למאדרין, באמת, הסיסית ביותר, סיים הפסיכולוג לדבר, אומר לכם, אני חוזר, ותחתימו עכשיו עוד פעם, שאתם יודעים, שכל מה שאמרת לכם עד עכשיו על יעקב הזה, שקר גמור. והם חותמים. עכשיו בעצם מתחיל הניסוי האמיתי. כעבור שבוע, שואלים את האנשים, האם הייתם מעוניינים להיפגש פעם נוספת לשבת בבית קפה עם יעקב? מה אתם אומרים? מה אתם הייתם עושים? הייתם נפגשים איתו פעם נוספת או לא? תקשיבו. במקרים שלא לכלכו על אותו בן אדם, סתם באמת עשו ניסוי, אתה נפגש עם מישהו, אתה נפגשת עם מישהי, שיחה מאוד נעימה, בן אדם מאוד מעניין, חברותי, קריזמטי, אמרנו את כל המחמאות, נהדר. אחרי שבוע שואלים אותם, בלי ללכלך עליו, אתם רוצים להיפגש איתו עוד פעם? לא יודע מה, למה לא? סך הכל, שילמו להם על הארוחה שם, הם נהנו גם מהסעודה, 90% אמרו, בשמחה. למה לא? היה נחמד להכיר את הבן אדם הזה. אבל הקבוצה הראשונה, שלכלכו על אותו בן אדם, ולכלוכים נוראים, למרות שאמרו להם תחתמו שאתם יודעים שזה שקר בתחילה ובסוף, 90% אמרו, לא, לא רוצה, לא רוצה לפגש איתו. וואי? אתה יודע שזה שקר? אתה חתמת זה שזה שקר? אבל לא יודע הרבה, זה משפיע עליי. אני כבר מסתכל עליו אחרת. אבל זה שקר. נכון, אבל. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשכנע אנשים, או להוציא דיבה על מישהו, זה מאוד קל. גם אם תלחלך עליו, אחרי זה תגיד, סליחה, זה היה טעות. חטאתי, אביתי, פשעתי. זה לא משנה. הרושם יישאר. זה אחד הדברים, העוולות הגדולות שעושים בעצם, כאשר מישהו חשוד באיזה עבירה, ומפרסמים, פלוני, אלמוני, חשוד. ואחרי זה הוא יוצא זכאי. לא מחמת חוסר ראיות. טעות, זכאי. נכון, זכאי, זכאי. אתה מסתכל עליו כאילו, רגע, שנייה. הילדים הצחקו איתו, בואו, תשארו ליד אבא. נכון? אבל למה? הוא זכאי. לא סתם זכאי, באמת יצא זכאי. או פה אנחנו יודעים שזה שקר. תראו עד כמה המושג של רצייה חברתית, כמה משפיע עלינו, מה אנחנו עושים, מה אחרים מסתכלים עלינו, מה אנשים אומרים לנו. הסביבה שלנו היא מאוד מאוד תקבע. אז כשבאים להשתנות, בואו נחפש לנו קודם כל את הקבוצה המתאימה שתוכל לתמוך לנו בשינוי שאנחנו רוצים. עדיף שיהיו אנשים כמונו. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו ללמוד יותר תורה, בואו נצטרף לשיעור של לומדי תורה. אני רוצה עכשיו לעשות יותר ספורט, בואו נחפש שיעור או קבוצה שעושה ספורט. זה יחייב אותי יותר, זה ייתן לי איזשהו לחץ חברתי חיובי, ואני בעצם מסתכרן עם האנשים שסביבי. תגיד לי מי החברים שלך, תגיד לי מי אתה. אז מה כן? חוץ מרצייה חברתית. עוד טיפ אחד מאוד מעניין. הטיפ הזה נקרא לזה שינוי קטן, אפקט גדול. שינוי קטן, אפקט גדול. קחו דוגמה. זוגות שרבים. רבים, קורה, אתה יודע, כל זוג רב פה ושם. שואלים את הזוגות, היכן אתם רבים בבית? תנו לי 3 מקומות שאתם בדרך כלל שם רבים. נגיד, מטבח, חדר שינה, וברכב, בחזרה מ, לא יודע, אירוע חברתי. שם אחד, שמה, אלו הזמנים והמקומות ששם חבל על הזמן הרב. שם אנחנו, תמיד, אם אני חושב על הריבים האחרונים שלנו, זה הלוקיישנים, בסדר? חדר שינה, מטבח, והרכב בדרך חזרה מההורים שלה. נגיד, סתם דוגמה, בסדר? יופי. מה יקרה עכשיו, אם אני אומר לזוג הזה, תקשיבו, אני מרשה לכם להמשיך לריב. בכיף. אבל רק לא במקומות שאמרתי לכם. שימו לב טוב, אני מוכן שתמשיכו לריב. רק לא במקומות שאמרתי לכם. לא ברכב, לא בחדר שינה, לא במטבח. תגידי, אז איפה נשאר? יש עוד מקומות, תירגעו. אבל ברגע שניטרלתי את המקומות הרגישים, נקרא לזה, כמות הריבים של הזוגות האלה ירדו פלאים. לא דיברתי איתם בגנות המחלוקת, לא נתתי להם מוטיבציה, תקשיבו, גדול השלום, לא נתתי להם ידע, כלום. ובכל זאת, בצורה דרסטית ירדו הכמויות של הריבים. למה? שוב, שינוי קטן, אפקט גדול. תנסו לראות מהו השינוי שאני יכול ליצור, שישנה לי את כל המערכת, בלי להוסיף, לא ידע. חברה שאנשים מעשנים שם עוד בצהריים, פסקת צהריים, כולם... מחששים, אני אומר לך, זה לא נורמלי. לא, אתה רואה, ענן סביב המפעל הזה. נו, מה? איך אפשר להפסיק? שיפסיקו לעשן, הרב. תן להם שיחות, זה לעשן, זה הורס את הבריאות, כל סיגריה, 5 דקות מהחיים, וכן הלאה. האם זה יגרום לנו להפסיק לעשן, לפי דעתכם? בוא, מה שאני הולך להגיד להם כבר יודעים. והם יכולים אפילו לספר לך יותר. יגיד לך, אתה צודק, אבל מה אני אעשה? קשה לי, הרב, קשה לי. מה שינה להם? שוב, תחפשו, שינוי קטן, אפקט גדול. במקרה הזה, נבדק היכן המקום של האישונים שלהם. בדרך כלל זה היה על ספות, כי המפעל רצה, אתה יודע, החברה עשתה שאלה ככה נעים לעובדים, אז סידרו להם ככה קורסאות עם שימשיות, ושם הייתה המחששה. מה עשו? לקחו את הקורסאות עם השימשיות, ושמו את זה בסוף המרפסת, כאילו בסוף החברה, בסוף הגג, מה שנקרא. אתה רוצה לעשן? לא מתחש שלא. לך, אתה רואה שם את הקורסאות? לך תעשן. וכמובן, שינוי קטן במיקום או בנוחות, נקרא לזה, האישון, גרם להרבה מאוד לא לעשן בכלל. מה, אני לך עכשיו בחוץ עכשיו? לא יודע, קר, חם, עזב אותך, לא מעשן היום, לא מעשן. הבנתם? במקום לריב עם אנשים, שיחות מוטיבציה, קנות האישון וכדומה, לשנות נקודה אחת, ויכולה לשנות תמונה גדולה. קחו דוגמה אחת אחרונה, ונכנס את לפרשה שלנו. תרומת איברים. תרומת איברים. אז יש מושג, אתה יודע, שבארץ יש כרטיס אדי, וככה נהוג בכל העולם, בעצם לחתום. לחתום האם אני מעוניין, או לחתום האם אני לא מעוניין. בסדר, כל מדינה מעוניינת בתרומת איברים, סך הכל זה מציל חיים, אתה יודע, סין זה המדינה היחידה שיש אצלה קצירת איברים, השם יעזור, בסין נידונים למוות, לפחות ככה היה נהוג עד 2013, הם טוענים שכבר לא, אבל יש לנו שיודע דברנו שזה עדיין ככה, נידונים למוות, בסדר, אם מישהו עשה משהו נגד הממלכה וכדומה, קצירת איברים, אוקיי, מוצאים אותו למוות וקוצרים, אוקיי, לא נפרט, אז חוץ מסין, כל שאר מדינות העולם, בגדול, הם בעצם שואלים אותך, האם אתה מעוניין או לא. אז יש מושג שנקרא הסכמה מדעת, שזה למשל הדוגמה של ארץ ישראל, אתה רוצה לתרום, בוא, תחתום שאתה מעוניין לתרום. ויש הסכמה לא מודעת, מה זאת אומרת? בלי לשאול אותך, אלא הנחת הסכמה. מה זה הנחת הסכמה? משארים שאתה לא מתנגד. אתה רוצה להתנגד? תחתום. שימו לב תור שמה שאני אומר לכם. שתי אופציות. אתה מעוניין לתרום? תחתום. אתה לא מעוניין לתרום? תחתום. בשתי אופציות אתה צריך לחתום. אבל השינוי הקטן הזה של מילה אחת מעלה את הסיכויים לתרומה או אי-תרומה בצורה קיצונית. אני חוזר. מה קורה עכשיו אם שואלים אתכם? האם, בוא נקרא, תחתום, זה מתחיל, תחתום, אם אתה מעוניין לתרום. בסדר, תחשוב, חס ושלום, לא שנגיע, שנגיע למצבים האלה, אבל אדם מגיע לבית חולים, המצב לא פשוט, ומחתימים אותו, תחתום, אם חס ושלום קורה משהו, האם אתה מוכן לתרום איברים? זה נקרא הסכמה מדעת, שואלים אותך אם אתה רוצה. עכשיו, האופציה השנייה, שינוי של מילה אחת, שימו לב אותו למילה, האם אתה מעוניין לא לתרום? אז תחתום. תחתום אם אתה מעוניין, לא. ההבדל הוא מילה אחת. במקרה הראשון שואלים לך האם אתה מוכן לתרום, במקרה השני האם אתה מוכן לא לתרום. זאת אומרת, תחתום אם אתה לא מוכן לתרום. ומה שקורה זה ככה, רוב האנשים, מה הם עושים, אתם יודעים? אני אגיד לכם, לא חותמים. לא, עזב אותך, אני עכשיו לא יודע, אני לא חותם. ואם אני לא חותם, אז במקרה הראשון של הסכמה מדעת, אם לא חתמתי, לא תרמתי. במקרה השני, שהיה כתוב, אם אתה לא רוצה, תחתום, ורוב האנשים לא חותמים, אז אותך, לא חותם, אין לי כל כך להסתבך עם זה, אז הם תורמים. שינוי של מילה אחת, שינוי קטן, אפקט גדול. האם לתרום או לא לתרום? זה לא קשור אלינו. אבל נראה איך זה יכול להשפיע על כל עבודת השם שלנו, עם שינוי קטן, אפקט גדול. מה זה האפקט הזה? נשמע אחרי, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
אני בוחר אחד ועוד אחת, מותקליטים לספרייה הביתית, בזכותם העולם שלי שט, בלי גבולות בסביבה הטבעית, וגם אם מאבד את הצפון הם ימצאו לי תמיד את העוגן בזמן ובמקום הכי נכון. בלעדם רק הקירות יהיו לי לאוזן, ולפעמים הם עוברים לידי מבלי שירגיש את כבם, האנשים שממלאים את עולמי טובים גם בים משל עצמם. ולפעמים אני מזכיר לעצמי לאסוף אותם בבת אחת, את כל האנשים בעולמי לחבק חזק, אחד ועוד אחת. שירו איתי. אה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה, אה-רה-רה-רה-רה-רה-רה, אה-רה-רה-רה-רה-רה-רה, אה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה, אה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה. אני בוחר אחד ועוד אחת, חרוזים משרשרת של מילים, וחמיתי בכל אירוע מיוחד, איי, בכל עוד שקורת למרחקים, וגם אם אשכח מימיני ומשמאלי ובעיניים עצומות, אמשיך ישר, הם יישארו איתי ויחכו שתורן אל המחר. ולפעמים הם עוברים לידי מבלי שארגיש את כבר, האנשים שממלאים את עולמי טובים גם בים משל עצמם. ולפעמים אני מזכיר לעצמי לצוף אותם בבת אחת, את כל האנשים בעולמי לחבק חזק, אחד ועוד אחת. שירו. אה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-רה-
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים קצת למה אנשים לא משתנים, ואם כן, איך משתנים. אז דבר ראשון אמרנו שאנשים לא משתנים, כולם מספרים לעצמם איזשהו שקרים כאלה קטנים, שהם חושבים שזה בגלל שאין לי מספיק ידע, הרב, אם הייתי יודע באמת, הייתי עושה. יש אנשים שיודעים ממש טוב, אני מחכים, יכולים ללמד אחרים, ובכל זאת, בוא, לא נלך רחוק, כל אחד מאיתנו יודע הרבה דברים. הלוואי והייתי מתנהג כמו שאני יודע, בסדר? אז ידע הוא לא מספיק. אולי הרב תרגול, אם אני אעשה את זה הרבה פעמים, אולי תרגול יכול לעזור. ראינו שאין הרבה הבדל בין מורים מתחילים למורים ותיקים מאוד. אלא אם כן, שוב פעם, אני באמת הולך ומשתפר, אני הולך ומשקיע, לא רק לחזור על אותה פעולה מונוטונית כזו או אחרת, אולי אני לא רוצה מספיק, הרב. עניין של מוטיבציה, לא קשור, יש לי מוטיבציה, הייתי מת לעשות את זה, הרב, באמת אני אומר לך. אז מה כן משפיע? אז אמרנו, קודם כל, רצייה חברתית, אמרנו, תדאגו שאנשים הסובבים אתכם, הם ישפיעו עליכם במודע או בעיקר לא במודע. ראינו ניסוי, ארצות הברית, נכנסים לקפיטריה, אנשים שמנמנים, אני קנה דברים משמינים, כמו שהם, מה שנקרא, בלי לשים לב, אנשים רזרזים, אוכלים בריא, אני אסתפק בדיאט או במים היום, בסלט, לצורך העניין, כשהם יוצאים החוצה, שואלים אותם, למה הזמנתם דווקא את זה? כולם אומרים, כי רצינו! אבל אנחנו רואים בפועל שזה לא הייתה הסיבה העיקרית. הנקודה שמשפיעים עלינו אנשים מסביבתנו, ראינו דברים קטנים לפעמים שמשפיעים עלינו מאוד, מה אחרים חושבים עלינו, ובצורה כזו אנחנו רוצים להחליט מצד אחד. מצד שני, בוא נעזור לעצמנו. שינוי קטן יכול להוות אפקט גדול. אמרנו שזוגות שרבים, רק אל תריבו במקום שאתם רגילים לריב. טריגר שבעצם מעיר אותי דווקא פה לריב, כנראה שזה הנקודה, לא עוד מוטיבציה, לא שיחות, שוב, לא שזה לא יעזור, אדם שאין לו ידע, קודם כל שירכוש ידע, אבל הידע לבד אולי לא מספיק, צריך גם לתרגל ולתרגל בצורה נכונה. ואז אמרנו שיש אפקט קטן שמשנה הרבה, נתנו דוגמה על המעשנים, אם הם מעשנים עכשיו, כי נוח לה, תקשיב, יש לי פה ספות, יש פה שמשיות, למה שאני לא יעשן? תרחיק לי, תעשה לי את זה יותר קשה. ככל שהדבר שאתה לא רוצה שיעשו, תרחיק את זה מהאדם, אז הוא יעשה את זה פחות. להבדיל, יש משהו שאתה כן רוצה, תקרב לי את זה. שלא, תשים לי בקבוק של מים. אז אני אשתה יותר מים, 100% אני אומר לך. שים לי בקבוק של קולה, אני אשתה יותר קולה. מה שתשימו לי, מה שתקרב לי, יהיה לי יותר קל לבחור. ואם אני רוצה לשנות משהו, תקרבו את מה שאתם רוצים, לא מה שאתם לא רוצים. לפעמים שינוי קטן. יכול לשנות הרבה, אמרנו בתרומת איברים, אמרנו את הדוגמה הזאת שיש הסכמה מדעת, ששמע ברירת מחדל זה לא לתרום, ויש הנחת הסכמה, זה האפשרות השנייה, ששמע ברירת מחדל זה לתרום, וההבדל הוא במילה אחת, תחתום אם אתה מעוניין לתרום, או תחתום אם אתה לא מעוניין לתרום, ובפועל אנשים לא חותמים, אבל יוצא שפה אנשים לא תרמו, ופה אנשים תרמו, בלי לשים לב, שינוי של מילה אחת, שינתה המון בתוצאה הסופית, ואנחנו חושבים שאנחנו בוחרים בצורה מושכלת וידועה, לכן יש עוד נקודה שזאת פרשת השבוע שלנו, פרשת פרה אדומה. זאת חוקת התורה, מצוות פרה אדומה, שכידוע, ששלמה המלך אמר, החכמה והיא רחוקה ממני, לא יודע את הטעם שלה, אבל למה אנחנו לא יודעים את הטעם שלה? חזל כן מבין את הטעם שלה, בואו ננסה להבין, בואו נקרא את הפסוק. זאת חוקת התורה שציווה השם. רש"י אומר, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מונים זה כמובן מצערים את עם ישראל, לומר מה המצווה הזו ומה טעם יש בה, כאילו מה נסגר אתכם, כאילו מה זה הכדל, פרה אדומה, מטמא את הטהורים, מטהר את, נו מה זה הדברים האלה, מה קורה פה? כתב בחוקה, זאת חוקת התורה, גזרה מלפניי, אין לך רשות להרר אחריה. טוב, אז רש"י אומר לכאורה, שדווקא למצווה הזאת של פרה אדומה, אומות העולם, השטן, הוא מצער את עם ישראל על הדבר הזה. בינינו עכשיו בו, שאף אחד לא יקשיב, לא יודע, אצלי אף פעם לא פגשתי אדם לא יהודי, שאומר לי, פנגר, אתה יהודי? מהי פרה אדומה? מסתדר לך הקטע הזה? נכון? לא יודע מה איתכם, אבל לא שמעתי את אומות העולם, לפחות מהניסיון שלי, גם מה שאני מכיר, אולי אתם כן ציירו אתכם איזה אדם שלא יהודי, מה עם פרה אדומה? לא, לא, לא יודע. ויצר הרע? יצר הרע בא אליי עם דברים אחרים, יקירה, לא ישתף בציבור, מה שנקרא. יצר הרע לא בא אליי, פנגר, מה אתה אומר? פרה אדומה מסתדרת לך? בוא נרד מהדרך. ממש לא, נכון? יצר הרע בא אליי עם דברים אחרים. אז למה רש"י אומר את זה? אם רש"י אומר את זה, סימן שיש סיבה. אלא אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שאנחנו רק כן יודעים את הטעם בגדול של פרה אדומה, רש"י בעצמו, בהמשך הפרשה הוא אומר ככה, תבוא הפרה ותכפר על מעשה העגל. אז הפרה, נכון שאנחנו לא מבינים את הרעיון של איך זה בדיוק קורה, אבל את הטעם אנחנו יודעים. הפרה באה לכפר על חטא העגל, אז למה אנחנו לא יודעים? ולמה דווקא על זה אומות העולם ויצר הנתפסים? אלא אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הכוונה היא שהם מצערים אותנו, גם השטן, גם היצרה, מה שנקרא, על חטאי עבר שלנו. חטאי עבר, פה אנחנו נופלים. הוא מזכיר לנו כביכול את חטא העגל. אומות העולם מזכירים, מה, אתם צדיקים אתם? אתם, העם הנבחר? נו, באמת, בואו נספר לכם מה עשיתם, מה כל אחד מכם עשה. ופה אנחנו נופלים בפח. נופלים בנקודה שיצר המשגע אותנו, נותן את הרגשה, תשמע, אתה לא שווה, אתה לא טוב, תראה כמה נפלת, מה התקנה שלך, אין לך סיכוי. ואני אומר לכם, שאם אנחנו רוצים באמת להשתנות מעבר לרצייה חברתית, לעטוף אותנו עם אנשים שהם, בגדול, הם הדרך שאנחנו רוצים להיות בה, גם יש כלל שהאני בהווה תמיד ינצח את האני בעתיד. מה הכוונה? שוב, האני בהווה תמיד ינצח את האני בעתיד. לכל אחד מאיתנו יש חיים בהווה, אבל יש גם חיים עתידיים. בדקו במחקר, במידה ואני אומר לכם עכשיו, תארו לכם אתם זוכים עכשיו בלוטו. וואו. מה יקרה אם אני אומר לכם, אתם זוכים בעוד 5 שנים. מצאו הבדל תהומי בין שתי האפשרויות האלה. כאשר אני חושב שאני זכיתי עכשיו בלוטו, אזור במוח שאחראי על ריגושים ושמחה, מתעורר פה ועכשיו, אוהו! כאשר אמרו לבן אדם, אתה זוכה בעוד 5 שנים, זה כמעט היה אותו דבר, כמו שיגידו שמישהו אחר זוכה, אח שלך זוכה, שכן שלך זוכה, כאילו זה לא אני. זאת אומרת, אני בעוד 5 שנים, כאילו מנותק ממי שאני עכשיו, למרות שזה אותו אחד. אז יש פה איזושהי בעיה, זה הסיבה שגם מדינת ישראל החליטה להכריח אותנו לחסוך לפנסיה. למה מחייבים אותי בתור, אני עוסק מורשה, מה שקרה, יש לי עובדים גם, אני צריך לשלם להם וגם לעצמי, כחוק, פנסיה. שאדם יעשה את זה לעצמו, אם הוא רוצה, שיעשה, לא רוצה, לא. אלא אנשים לא חושבים על העני העתידי שלהם. בסדר, נגיע לגיל זקנה, נסתדר. מה עכשיו אני בן 25, 20, לא יודע בן כמה הוא. מה, אני צריך לדאוג לגיל 70, 65, נו, בוא, 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 נגיע, נסתדר. לא, תתחיל עכשיו להכין פנסיה, כי שתגיע שם, זה יהיה קצת מאוחר מדי. אין לי מחשבה כביכול עתידית. אז בוא נשתמש בזה גם לשינוי. שמה שיכריע הרבה יותר מאשר רעיונות עתידיים, אני אקבל שכר בעולם הבא. זה יפה, זה מצוין, אני מאמין בזה. אבל מה שישפיע עליי הרבה יותר, זה שכר פה ועכשיו. הרי לצערי הרב, לא אתם. אבל למה אדם עושה שטויות? כי תכלס, הוא נהנה פה ועכשיו. ושמה נסתדר, מה שנקרא. ובראש השם, נו, עזוב אותך עכשיו. עד אז נעשה תשובה, נראה משהו. אז בואו ננסה להשתמש בזה ככלי לשינוי פה ועכשיו. בואו תבחרו מה שאתם רוצים לשנות, ותעשו לכם את השינוי כיפי. שהשינוי יהיה מהנה. אם אני רוצה שהרגל יחזיק אצלי מעמד, זה מאוד פשוט. אם ההרגל הוא לא נעים, אני אומר לכם, תחזיקו איקס זמן ואז תשברו, די, לא יכול להיות, אני מאס לי, לא בא לי. אם ההרגל יהיה מהנה, כיפי לעשות את זה, אני אחזיק הרבה יותר זמן מעמד. מה קורה אם ההרגל הוא לא כיפי, ואני בכל זאת רוצה להחזיק הרבה זמן מעמד, אני אחבר משהו כיפי עם ההרגל הפחות כיפי. למשל, במידה ואני רוצה לעשות הליכות עכשיו, הרופא אמר, פנגר, אתה צריך לעשות הליכות 3 פעמים בשבוע. לא בא לי לעשות הליכות, אין לי כוח, חם נורא, אני עייף, עזב אותי, יופי. מה קורה אם יש לי מוזיקה, שאני מאוד מאוד אוהב, ואני מחליט, פנגר, תקשיב חמוד שלי, אני לא מרשה לך לשמוע את המוזיקה הזאת בשעות הפנאי. רק כשאתה עושה הליכה. אופה, מה שיקרה אז, כאשר אני עושה הליכה ואני שמע את המוזיקה שאני אוהב, או לא משנה מוזיקה, בוא נהיה יותר תורנים, הרצאה. יש לך מרצה, מרצה שאת מאוד אוהבת, תחום שמאוד מעניין אותך, אם אתה שומע איזה פודקאסט, איזשהו, לא יודע, תחום עניין שמאוד יש לכם, ואת אומרת, אני מאוד נהנה לשמוע את הדברים האלה, מצוין. מותר עליכם לשמוע את זה רק בזמן שאתם עושים את הפעולה הרצויה, או כשכר על הפעולה הרצויה. זאת אומרת, אני פעם עשיתי לעצמי את זה, אם אתה, אני אוהב לשתות קפה, אתה רוצה לשתות קפה, אין לי בעיה, תשתה רק אחרי שסיימת את מכסת הלימודים שקצבת לעצמך, נגיד דף היומי, רק אז שותים קפה. אין דף היומי, אין קפה. עכשיו בוא, בינינו עכשיו, בוא נהיה אמיתי, מה יותר חשוב? הדף היומי או הקפה? מה השכר היותר עוצמתי? הדף היומי או קפה? עם כל הכבוד, ברור דף היומי. נכון, הבטח לי, אני רוצה את הקפה. זאת אומרת, מה שיכריח אותי לעשות הליכה, זה לא בריאות הגוף שלי, למרות שבריאות הגוף היא פי מיליון יותר חשובה, ויותר ערכית מאשר המוזיקה שנשמע בדרך. אבל אני חוזר, האני בהווה שלי, תמיד ינצח את האני העתידי שלי. אז עקרונות, ערכים, יש לכולנו. אבל בוא נשתמש גם בטכניקה הזאת, להשתנות פה ועכשיו. לכן גם אם אתה מורה, רבה, מנהל בעבודה, עשו מחקר ומצאו ש3 סוגי מנהלים. יש את המנהל, נקרא לזה המתעלם, בוא נה, חי בזה ללאלנד. עכשיו מנהל גם כל אחד מאיתנו בבית כהורי, אנחנו גם מנהלים. בסדר, זה נגיע לכל אחד מאיתנו, גם אנחנו לא בזה משרת ניהול. מנהל אחד, המתעלם בעם. בסדר, אתה יודע, אם לא יש שריפה, בסדר, אתה יודע, עיקר שמתקתק את העבודה, הוא לא אומר לך טוב, לא אומר לך רע, אתה יודע, אתה מרגיש איזה בורא קטן במערכת. אדם שני, מנהל שני, זה המנהל המבקר. הוא אומר לך, לטובה, בוא, רוצה שתשתפר, ביקורת בונה, אפילו עושה את זה נכון, אבל חופר לך קצת, בסדר? המנהל השלישי, המנהל המרים, נקרא לזה, המפרגן. איזה עובדים יהיו הכי מרוצים לפי דעתכם? העובדים של המתעלם, העובדים של המבקר, או העובדים של המרים? מה אתם אומרים? טוב, אז התשובה היא די ברורה, אבל בואו נתחיל מהסוף. העובדים הממורמרים ביותר, תקשיבו אותו, היו דווקא של המתעלמים. מה? אני הייתי חושב שדווקא ההורה, או עכשיו המורה שמאיר, שמבקר אותי, הוא הכי מעצבן. לא, לפעמים התעלמות היא הרבה יותר גרועה. כי אני רוצה להרגיש שמרוצים ממני, שמתייחסים אליי. ההתעלמות היא הכי נוראית, כי לא אכפת לו מה אני עושה, אז אני לא עושה כלום בכלל. לפחות שמאירים לי, זה נותן לי איזושהי מוטיבציה, אם אני אהיה טוב, אז אני יכול לרצות מישהו, אז ייתנו לי תגובה טובה. אבל הכי הרבה מרוצים כמובן, זה עם המנהלים המפרגנים. ואם אנחנו רוצים שאנשים יעשו עבודה טובה, ברור לא להתעלם, פחות לבקר אם בכלל, עד כמה שאפשר, ויותר להרים. עכשיו, אל תתפעלו מהאנשים שלך, הרב, תגיד לי את האמת, אני רוצה את האמת. את האמת? שאתה עובד, מה זה טוב? גם אם זה לא הכי אמת, אני אומר לכם, זה מה שהם באמת רוצים לשמוע, גם אם אומר לי, לא, אני רוצה לשמוע את הביקורת הנכונה, תן לו מחמאה, ואחרי זה אולי את הביקורת. אבל קיראי, כמה שזמננו הולך ועוזל, מחר בערב, יש לנו סדנת CBT, כלים מעשיים, איך לקחת את השיטה הזאת, וליישם אותה בחיים של כל אחד מאיתנו, גברים ונשים, בהפרדה מלאה, 5 שעות איתי, אם אתן רוצות או רוצים להשתתף איתנו במסע של 5 שעות לתוך עולם ה-CBT, טלפון אחד לפרטים, 053-436-1311, אני חוזר, סדנת CBT, מחר יום שני, מ-5 אחר הצהריים ועד 10, באזור המרכז, פתח תקווה, אם אתם רוצים להיות איתנו בסדנה, טלפון אחד, רשמו, 053-436-1311. שינוי קטן, אפקט גדול. אבל בואו נעשה את זה באווירה נעימה, בצורה נכונה, נקיף אותנו בחברים טובים. ומפה, השמיים זה הגבול. עד כאן להיום. תודה רבה למוטי קופר טכנאי, למאיר ליבוביץ' של הדיגיטל, ואנחנו נתראה משתמע, בעזרת השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות. בין השירים אחד, רצה לעשות ראשון נהיגה. אמר לו, אבא שלו, אבא, אני רוצה ראשון נהיגה. אמר לו, אבא, אין בעיה, איך תעבוד? תביא 200 שקל, אני משלים לך את השאר. הבחור אמר, אין בעיה, אבל לעבוד בשבילו, מה פתאום? הוא בא לאמא שלו, אמר לה, אמא, תעשי לי טובה, תני 200 שקל. אמא שלו נתן לה 200 שקל. בבוקר הוא אומר, בא לאבא, אבא, הנה, הנה, 200 שקל שעבדתי. האבא לוקח את ה-200 שקל, פוף, קורא לו את זה בפנים. הבן, למה, אבא? אמר לו, לך תעבוד, תביא 200 שקל. אבא, בחור, אתה יודע, עזב אותך. כנראה הוא בא לאמא, אומר לה, תגיד לאמא, את אמרת לאבא שנתת לי 200 שקל? אמא שלו אומרת, לא, מה פתאום, זה לא אני. טוב, הבחור בא בלילה לאמא, אמא, תני 200 שקל, בינתיים התחבא כל היום, התחבא בבית מדרש, שאבא שלו לא יוכל למצוא אותו. אמא שלו נתן לו עוד 200 שקל. בא בבוקר לאבא, אבא, הנה 200 שקל של אתמול, בבקשה. האבא לוקח 200 שקל, פוף, קורא לו את זה בעיניים. הבן, אבל אבא, למה? אמר לו, לך תעבוד, תביא 200 שקל. הבן, איך הוא ידע? בוא, לאבא, יש כנראה איזה סוכנים סמויים, איזה שכנות עם השוקב אחריי. הלך לעבוד בלית ברירה. עבד, 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 יום שלם, השיג 200 שקל. בא למחרת לאבא, אבא, הנה 200 שקל. אבא בא לוקח את 200 שקל, בא לקרוא אותם בבן, לא, אבא, לא, זה 200 שקל שלי. אמר לו, אבא, אופה, מה קרה עכשיו? מה זה 200 שקל שעבדתי? אמר לו, אבא, מקסים, אתה רואה את ההבדל? למה עכשיו כואב לך? כי השקעת. יקיריי, תקשיבו טוב. יש כלל. אהבה היא תולדת הנתינה. במה שאתה משקיע, אתה מתחבר אליו. במה שאתה נותן, אתה אוהב את זה. אבל בתנאי אחד, שאתה עושה את זה מרצון. אם יכפו עליי לעשות משהו, אז אני אעשה את זה. הנה, אני משקיע הרב. שונא את זה, בא לי לבעוט בהכל. זה צריך לבוא ממך, צריך לבוא ממך. אז תזכרו את זה. אתם רוצים להתחבר במשהו, להרגיש שזה שלכם? אתה חייב להשקיע. תשקיעו כי אתם רוצים, לא בגלל שמכריחים אתכם. אין לי בעיה שיתחילו להכריח אותי, אבל אחרי זה חברו ממני. שיהיה בהצלחה. שלום, תודה רבה שחזרתם אלינו. היום איתי האיש והאגדה קובי אושרת, אחד המלחינים המוכשרים ביותר בישראל, מאות שירים עומדים לזכותו, והשיר שאולי המוכר ביותר, הללויה, גלי עטרי, אובזיון, ניצחון. בואו נשמע קצת מה עומד מאחורי האיש, מאחורי הקלעים, ואיך מסתכלים על העולם טיפה אחרת. בוקר טוב קובי, מה שלומך?
בוקר טוב, שמח להיות פה.
תודה רבה. ספר לי קצת מי זה קובי.
אני נולדתי בחיפה לפני 78 שנה, בעוד חודש אני בן 78, ברוך השם. נולדתי בחיפה, משפחת ונטורה, הוריי הגיעו מסלוניקי, אבי כבר הגיע לארץ ב-1924 עם סבתו, ואחר כך הצטרפו אליו הוריו, סבא וסבתא שלי. ואני נולדתי, הייתה לי ילדות מאושרת לחלוטין, למרות שהיום אני מבין שהיינו בעצם חסרי כל.
וואו.
גרנו שתי משפחות בדירת שני, לא חסרי כל, כן. מוגזם להגיד את זה, אבל היינו חסרי יכולת, מה שנקרא.
יחסית גרנו, להיום. זה...
יחסית להיום, בכלל. גרנו שתי משפחות בדירת שני חדרים.
וואו.
מזל גדול של המשפחה השנייה לא היה ילדים, אז רק... אני ישנתי בחורף במסדרון, ובקיץ בתחת כוכבי השמיים, ותמיד נהניתי מאוד, וראיתי את שנרדמתי נפלא. אבי, זיכרונו לברכה, הבהר לי שהוא עשה 8 עבודות כדי לפרנס את המשפחה. הוא עבד גם כעמיל מכס מנמל חיפה, גם כחובש בצבא הבריטי, למרות שלא היה לו מושג ברפואה, פשוט בגלל שהוא דיבר אנגלית, אז סחרו את שעותיו. ובערב היה מורה לריקודים סלונים, הכל כדי לכלכל את המשפחה. ואבי היה, גם אבי וגם אמי היו קרובים מאוד למוזיקה. אבי היה נגן מנדולין המצטיין. הייתה בבית חרושת נשר של מלט ליד חיפה, הייתה תזמורת כלי פריטה. הוא היה סולן. והוא ניסה ללמד אותי מנדולינה, וזה כלי קשה מאוד ולא מצא חן. ולעומת זאת, הוא היה יושב בערבים על המרפסת ומנגן אקורדים בגיטרה שהוא קיבל מאיזה מלאך בריטי. וזה שווה את אוזני, והתחלתי ללמוד קצת לנגן, ואז...
איזה גיל זה היה שהתחלת להתעסק במוזיקה?
קודם כל, אם אני חושב איפה ניתה בי הזרע המוזיקלי, אני למדתי בבית ספר רפורמי בחיפה על שם דוקטור לאו בק. אבל היה, הכיף הכי גדול היה יום שישי, לפני שהולכים הביתה, היינו שרים זמירות לשבת בקולות, וזה תפס לי את האוזן, ההרמוניה הקולית, תפסה לי את האוזן, יכול להיות ששם... ניתה בי הזרע הראשון, ובגיל, זאת אומרת, פסנתר אי אפשר היה לחלום, גם אם היה כסף לקנות אותו, לא היה איפה לשים אותו. בגיל 14, במאמצים גדולים, הוא קנה לי גיטרה, ואני זוכר שהחנות הייתה בעיר התחתית, ואנחנו גרנו באדר, והלכתי כל הרגל מהעיר התחתית עד הבית, כדי שלא להיפגע גיטרה באוטובוס או משהו כזה. ושם התחלתי את הקריירה, השתתפתי בתחרות כישרונות צעירים של מעריב לנוער, סליחה, זכיתי במקום הראשון, והפרס הראשון הייתה הופעה עם צמד הדודאים שהיו אלילי הזמר שלי. בצבא התקבלתי ללהקת פיקוד הצפון, שירתי בלהקת פיקוד הצפון.
מה, כזמן, נגן, מלחין?
אז, לא כמו היום. אז להקה צבאית, היית צריך ללמוד דעת, לשיר, לנגן, לשחק ולרקוד. אם היה חסר לך אחד מהמרכיבים האלה, לא היית מתקבל. היינו יחד עם גדי יגיל, דני בן ישראל, זיכרונו לברכה, והייתה תקופה מאושרת, ושנגמר הצבא, חזרתי לחיפה, ומה? עכשיו, מה עושים? פגשתי אז, זיכרונו לברכה, דוב זעירה, שהייתה לו חברת התקליטים היחידה בחיפה. והוא נתן לי את הצ'אנס הראשון לעשות, להקליט את זמרת צעירה בשם עדנה לב. ואני מיד הבנתי שהדבר הכי יפה בחיפה, למרות שעיר יפהפייה, זה הכביש לתל אביב. כי מה קורה? כל עסקי המוזיקה קוראים לתל אביב. עברתי לתל אביב והייתי כבר נשוי. עם שתי בנות, לקחתי, אני לא יודע מאיפה היה לי את האומץ או, או הטיפשות לעשות את זה לא הייתי לא מוכר לחלוטין. באתי אלא לא נודע. אבל ההשגחה העליונה הייתה בעזרי, והכישרון שקיבלתי מההורים שלי הדריך אותי, לא היה לי זמן, לא למדתי מוזיקה מחיי. פשוט לא היה לי זמן כבר, כשהייתי בתל אביב כבר הייתי צריך לדאוג לפרנסת המשפחה. ואז התחלתי לעבוד, פשוט מקורח, התחלתי לכתוב ולהלחין ולאבד. ותודה לאל, צלחה דרכי.
איך נולד שיר, כמו של הללויה? איך מלחינים כזה שיר?
זאת שאלה שאין לי באמת תשובה נפלאה אליה. חוץ מזה שאני, אם אני מנסה לתאר, לחשוב את התהליכים, אתה מקבל, אני לא כותב לדאבוני, לא כותב טקסטים, אני רק מלחין, אני רק מוזיקאי. אני ניסיתי, אבל ראיתי שאני לא מספיק טוב, אז נתתי לטובים ממני לעשות את זה. אתה מקבל טקסט, למשל, מיהוד מנור, זיכרונו לברכה, או משמרית אור, שהיא ביתו של המשורר אורלנד, או מכל מישהו אחר, ואתה יושב מול הפסנתר, נותן למילים לחדור אליך, ואתה, יש במילים סיפור, יש במילים מצב רוח, יש במילים קצב, ולאט לאט אתה מחכה שהחוט המוזיקלי הראשון יגיע. זה חלק אומנות וחלק אומנות. זאת אומרת, זה גם ניסיון וגם השראה. לפעמים שיר לוקח 5-10 דקות, ולפעמים לוקח שבועיים. זה תלוי עם מה אתה מתמודד, איך אתה מפצח, ועד שאתה מרוצה, כי אני המבקר הכי קשוח של עצמי. זאת אני מקליט, כותב שמנגינה, מניח אותה, מקליט אותה, מניח אותה לשבוע כדי לשכוח אותה, חוזר אליה אחרי שבוע, מקשיב, אם היא מוצאת חן בעיניי, או חלקה אפילו, אני ממשיך, אם לא, מיד למחוק, כדי לא להתאהב בדבר שהוא לא טוב.
היית ממליץ גם למלחינים צעירים לעשות כזה דבר, או יותר לפרגן לעצמם?
תשמע, זה כל אחד בדרכו הוא. כל אחד מגיע אל האור בדרך אחרת. אני, זאת הדרך שלי, אני מתאר לעצמי שאני לא המצאתי שום דבר, כי השאלה היא כמה בן אדם מבקר את עצמו או לא. אני דאגתי חס וחלילה, לפעמים הייתי שומע מנגינה, והייתי פתאום אומר, השורה הזאת מוכרת לי מאיזשהו מקום, ומחוטט מחטט, עד שאני מוצא מאיפה... זאת אומרת, הייתה השורה הזאת כבר בשיר אחר, זה קורה, אין מה לעשות. יש בסך הכל 12 צלילים, איתם צריך לכתוב הרבה, הם נכתבו מיליארדי שירים. ואני מיד מתקן את זה כדי לא... כי אתה כל הזמן מושפע מדברים, ואתה לא יודע מתי הם חוזרים אליך.
מעניין. עכשיו, אני לוקח אותך רגע לפני כשנתיים, נכון? אתה סיפרת לי שמשהו גרם לך להסתכל על כל החיים טיפה, אתה יודע, בהסתכלות אחרת.
כן, לפני, ב-2018, חלתה רעייתי בסרטן ריאות שלב, וכשזה התגלה, זה היה כבר שלב 4, והיה... נכנסתי לחרדה עצומה, ואתה ננסה לשמור את הכל בפנים, כדי שהיא לא תראה שאתה חרד גם כן. אף אחד לא מלמד את בן הזוג איך להתנהג עם בן הזוג החולה. תמיד מסתכלים, דואגים רק לחולה, אבל בעצם יש פה בן זוג שהוא צריך להמשיך להתנהג עם החרדות שלו, ולא להגיד לה סתם שטויות יהיה בסדר, להבטיח דברים שאתה לא יכול להבטיח. ואני כל הזמן, כל חיי נוהג להתפלל אליו, ולקדוש ברוך הוא, אני מאמין שיש את הכוח הזה העליון ששומר עלינו ומגן עלינו. התפללתי אליו שישמור עליה ושיבריא אותה, ובאיזשהו יום אחד בבוקר, אני לא יודע, אחרי 5 חודשים, הלכתי עם הכלב שלי בבוקר החוצה, ופתאום שמעתי את הקול בפנים שהוא הבטיח לי שיהיה בסדר. ממש, אני לא יודע, אני לא יכול לתאר את זה, אבל פתאום שמעתי שהוא... אומר לי, הוא מבטיח שהיא תמצא רפואה. ואכן היא מצאה רפואה, אבל תוך כדי זה שהיא נרפאת, התברר לי שאני חולה בסרטן כליות. שגם ככה כליותיי היו די חלשות ממחלה גנטית שחליתי בה לפני 30 שנה בערך, שאין לה מרפא. ואז נאלצתי לכרות את הכליה המסורטנת, כי למזלי הרב, סרטן כליות הוא סרטן לא אלים במיוחד, הוא לא מתפשט מהר. וכשתפסו את זה, היה עדיין סגור בתוך הכליה. מרגע שהוציאו את הכליה הזאת, כאילו נפטרתי מהסרטן, אבל הכליה הנוספת לא הייתה מספיק חזקה, והתחלתי לעבור תהליך של דיאליזה, וכמובן לנסות לקבל תרומת כליה, כי החיים, אני לא יכול לתאר לך את התהליך הזה של הדיאליזה, שהוא שוחק אותך לרסיסים, ופשוט מסיים את חייך, בעוד, תלוי כמה אתה חזק, זה יכול לקחת שנה, שנתיים, 3, 4, 5, אבל זה תהליך מאוד מאוד שוחק, ומאוד מתיש.
אתה בן 76 אז, נכון? 75?
הייתי בן 75, ונסעתי לירושלים לפגוש את הרב ישעיהו הבר, זיכרונו לברכה, איש קדוש ממש, שהקים את עמותת מתנת חיים. הוא בעצמו היה מושתל כליה, ובזמן שהוא שכב בבית החולים, שכב על ידו ילד צעיר, גם כן שהיה זקוק לתרומת כליה, ולא נמצאה לו, והוא נפטר. באותו רגע הרב החליט שהוא מקדיש את חייו, עזב את כל עיסוקיו, החליט שהוא מקדיש את חייו למצוא תורמי כליות חיים, אנונימיים שיתרמו בלי לדעת אפילו למי ולמה, והוא עשה הישגים, תוך 3 שנים הוא הצליח להשיג למעלה מ-1,200 תורמים, הציל 1,200, עכשיו נרשמתי אצלו, והוא אמר, תשמע, יש תור, אני מקווה שהתור שלך יהיה מהר, אבל כשהייתי אצל הרופא, המנתח, הוא אמר לי, תשמע, בגילך כבר לא משתלים, אתה בן 75, אבל בגלל מצבך הגופני, ובגלל שלא היית מנותח מעולם, לא הייתי מעולם בבית חולים, והייתי בריא לחלוטין, הוא אומר, אם יש לך חלון זמן של חצי שנה, אם תמצא תורם, אני אשתיל אותך, אם לא, זה כבר יהיה כנראה מסובך, כי אתה כבר מעבר לגיל. ושוב, השגחה עליונה בעזרי, כי אני עשיתי רעיון בטלוויזיה וסיפרתי על מצבי, ולמחרת התקשרו אולי 100 איש שהיו מוכנים לתרום לי כליה, אבל למזלי הרע, כולם נפסלו. על מנת לתרום כליה, אתה צריך להיות בעצמך לא 100%, 120% בריא. אם יש לך איזה פגם הכי קטן שבעולם, אתה לא נפסל מיד. וכל המאה ואלה נפסלו. אבל בחור אחד מנס ציונה בשם יואב מתתיהו שמע את הסיפור שלי והוא החליט לתרום לי. הוא לא אדם דתי, הוא פשוט בן אדם טוב, נפלא, עם לב זהב. והוא גם אמר שגם אם הוא לא יתאים לי, הוא יתרום למישהו אחר, למישהו עם יצא מתאים. זה פשוט נפלא מעיניי איך אדם מוסר חלק מגופו לאדם שהוא לא מכיר בכלל.
מדהים.
ולאיזה מזלי הגדול הוא נמצא מתאים לי בכל פרמטר אפשרי, ועברנו ביחד הזה, ומאז הוא הפך למשפחה שלי. ומכיוון ששנינו הרפאנו, גם רעייתי וגם אני, שנינו פה, לא היינו אמורים להיות פה, הסתכלתי אחורה על החיים שלי ופתאום גיליתי שכל חיי הוא שומר עליי. בגיל 6 הזכרתי, בזמנו לא היו מקררים חשמליים, היה רק מקרר ארגז קרח הזה שהיית קונה חצי בלוק ושם אותו בתוך בחלק העליון, והוא היה מקרר את כל השבת בבוקר. אבא שלי אומר לי, בבקשה, לך תקנה לנו חצי בלוק קרח אצל אשמן. אשמן הייתה לו חנות קרח ממול הבית שלנו. שבת בבוקר, אין בן אדם ברחוב, אני רץ, יוצא בין שולחנות, ודווקא אז עוברת מכונית, מעיפה אותי ונעמדת לי עם הגלגל על הראש. זאת אומרת, היה עניין של שנייה, אם הוא היה נוסע עוד מטר, זה היה הפעם הראשונה. וקראו לי המון, למשל, הלכתי לצבא, עשיתי בדיקות דם, והסברר לי שרק אחר כך שניסיתי לרעייתי הראשונה, עברנו לקיבוץ, עברתי בדיקות דם, התברר לי שכל הצבא, בכלל הבדיקת דם, הסוג דם שלי לא היה נכון. זאת אומרת, אם הייתי נפצע באיזשהו מקום, היו הורגים אותי, נותנים לי דם לא נכון. נסענו לפורטוגל לפני 15 שנה, ומכונית פגעה בנו, העיפה אותנו, וחיינו בתאונת דרכים קשה, אבל שנינו יצאנו מזה בסדר. והשיא היה, אני נתמניתי להיות קונסול תרבות של מדינת ישראל בחוף המערבי של ארצות הברית. כיוון שאני חובב טניס מאוד, אז כיוון שהיה לי חבר שהיה אחד מהנהלת ה-US Open, שזה טורניר טניס שקורה כל שנה בספטמבר בניו יורק, אני מדבר על ספטמבר 2001, ששם והטורניר התחיל בראשון לספטמבר והסתיים בתשיעי, והיה לנו כרטיס ל-11 לספטמבר בחזרה ללוס אנג'לס, לאמריקן איירליינס, שזה המטוס השני שנכנס בבגדל השני.
וואו, זאת אומרת, 11 בספטמבר,
זה אירוע תאומים. ורעייתי פתאום אומרת, בתשיעי הסתיים הטורניר, אומרת, די, מספיק לנו בניו יורק, בוא נשנה את הכרטיס ליום קודם. ואמרתי לה, אוקיי, בסדר, שנינו, נסטסנו יום קודם. אנחנו מתורים למחרת בלוס אנג'לס, אנחנו רואים שהמטוס שהיינו אמורים להיות עליו, התרסק לתוך המגדל השני. זה כבר, אתה יודע, אתה יכול...
עכשיו, באותו רגע אתה לא חושב שזה השגחה עליונה כמו שאתה קורא, אבל כשמסתכל אחורה אתה מבין כאילו...
אני, כל הזמן הייתה באמונה, אני תמיד הייתי בן אדם מאמין, למרות שאני לא דתי, אבל אני מאמין שאתה לא צריך להיות יהודי דתי כדי להיות יהודי טוב. אם אתה איש טוב, ואתה איש נותן, ואיש חברה, ויש לך רחמים, אז אתה יהודי טוב. כל הזמן הייתה אמונה, אבל מאז שחלינו שנינו ונרפאנו, והתחלתי לדבר איתו שיחות נפש, ממש. ואז הסתכלתי אחורה לחיים שלי, מה שסיפרתי לך עבר לנגד עיניי, ואמרתי, תשמע, הוא כנראה חושב שיש לי עוד מה לעשות פה. הוא משאיר אותי פה כי... גם עצם על זה שנבחרתי על ידו לכתוב את השיר הללויה. זה לא פשוט. זה היה בירושלים, בשנה של השלום עם מצרים. כל האוויר היה מלא בקרמה נפלאה. וזה גם סיפור אגדה, כי אני כתבתי את השיר בשנת 78. ומשום מה הוא לא התקבל.
לא אהבו אותו אז.
לא אהבו אותו אז. מה זה השגחה עליונה? כי אם הוא כן היה מתקבל, הוא היה מתחרה בשיר של יזהר כהן, שזכה בפריז, באבני בי. הוא אמר, כאילו הוא אמר, חכה רגע אחד, תן ליזהר כהן לשחות בפריז, נביא אותו לירושלים, וזה סיפור, בשנה אחרי זה התקבל, והנה, הכל, ומה שלא עשיתי לא עזר לי כלום. הייתי כמו בובה על חוט, הוא הוביל אותי אל המקום שהשיר הזה הביא כבוד גדול מאוד למדינה וישראל, ואני מאושר מזה. אני יכול לספר לך שהייתי קונסול תרבות בלוס אנג'לס, קיבלתי תעודת דיפלומט, שבעצם פותחת לך הרבה. עצם זה שאנשים ידעו שאני כתבתי את הללויה, פתח לי דלתות הרבה יותר מאשר תעודת הדיפלומט. זה הסיפור.
יפה.
באופן
כללי. אם היית נותן ככה כמו איזשהו ירושה לנכדים, לנינים, כאילו, מהניסיון שלך, איזה תובנת חיים ככה, היית אומר, זה אני מוריש לילדים שלי, לנכדים שלי, זה מסבא.
אני יכול לספר לך סיפור רקע, כן. שיענה על השאלה שלך.
כן.
ב-2008 נתבקשתי על ידי מנהלת סימפונט רעננה לפגישה. קוראים לה אורית פוגל, והיא נפגשת איתי ומספרת לי סיפור מופלא. על פולניה קתולית בת 19, שבזמן מלחמת העולם השנייה, היא עבדה במשרד הבריאות הפולני. והיא לכך הייתה לה גישה לגטו ורשה. והיא הבינה מיד ששם אף אחד לא יצא בחיים. והיא החליטה על דעת עצמה לפחות להציל ילדים. והיא ניגשה אל התחתך על הסיטואציה הזאת. היא ניגשת אל הורים יהודיים ואומרת, תנו לי את הילדים שלכם, אני רוצה להציל אותם. הם נתנו בה אמון, היא הוציאה מהגטו 2,500 ילדים.
וואו.
וזה לא רק סתם, היא רשמה את שמותיהם היהודיים, נתנה להם שמות נוצריים, מצאה להם בתי אומנה, והכביעה את השמות שלהם בקדים מתחת לקרקע.
וואו.
באיזשהו שלב הגרמנים תפסו אותה, עינו אותה, שברו לה את הידיים, את הרגליים, המחתרת הפולנית הצילה אותה, היא חזרה הביתה, הוציאה את הקדים האלה והחזירה למשפחות ששרדו את, את הגטו, 500 ילדים שנשארו.
וואו, מדהים.
והיא לא, הסיפור שלה לא היה ידוע. ב-98, קבוצה של סטודנטים אמריקאים חיפשו נושא לעבודת הגמר בקולג'. ומישהו עלה על האינטרנט ועלה על הסיפור שלה, והם כולם נסו לפולין לראיין אותה.
וואו.
והביאו את הסיפור שלה לארצות הברית, הסיפור שלה היה אלום, ואז היא קיבלה כמובן אקספוז'ר גדול, והיא הייתה מועמדת לפרס נובל, הפסידה לאל גור באותה שנה, אבל הממשלה הפולנית קפצה על זה כמוצאת שלל רב, כי הסטיגמה של הפולנים במלחמה לא הייתה מי יודע מה, וביקשה מכל השגרירויות לרומם את שמה של האישה, שמה היה אירנה סנדלר, ואז כשהסיפור שלה נתגלה, הטלוויזיה הפולנית בעצמה שלא הכירה אותה, ניגשה לראיין אותה, והכתב שואל אותה, תגידי לי, גברתי, מה גרם לך, נוצריה קתולית, לסכן יום-יום את חייך על מנת להציל ילדים יהודים? ואז היא אמרה, אבא שלי שהיה רופא, הוא כנראה טיפל ביהודים גם כן פרו בונו, באסתר, כדי... אבא שלי, כשהייתי בן 6, לקח אותי ואמר לי, תשמעי, אירנה, יש בעולם שני סוגי אנשים, בלי הבדל גזע, דת או מין. יש אנשים טובים ואנשים רעים. את תמיד תהיי בצד של האנשים הטובים. וזאת התשובה לשאלתך. מה שאני מביא לנכדים שלי זה, תהיו אנשים טובים, תהיו רחמנים, תהיו סובלנים, תהיו חיוביים.
קובי, תודה רבה רבה. אני חושב שעם זה אנחנו נסיים, והללויה, מה שנקרא, שנזכה בזאת השם גם אנחנו להיות אנשים טובים, להיות אנשים טובים, תראו מה נתינה, ואתה רואה, אני חושב שהפרסום הכי גדול זה דברים שאתה עושה בסתר, בסופו של דבר מתגלים בפומבי. אז קובי, תודה רבה שהיית איתנו.
אני שמח להיות פה איתכם.
השגחה העליונה שכל אחד פתאום מסתכל אחורה, מסתכל, אתה רואה, כל מיני ניואנסים קטנים כאלה, שאולי באותו רגע אתה ממשיך את החיים. כשמסתכל אחורה, אתה מרגיש, אתה לא לבד, וזה נותן עוצמה, זה נותן כוחות להתמודד, להמשיך הלאה, בבריאות איתנה, וזה לא שם לך ולרעייתך, ושנמשיך ולהמשיך לעשות את הדברים הטובים האלה, לנו ולכל המשרד.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה משתמע, וזה לא שם, תוכנית הבאה. כל טוב, ולהתראות.